שבוע טוב, אין טוב אלא תורה, ובעזרת השם בשבוע הזה נתחיל את הזמן באופן מסודר, בישיבה ביחד, בעזרת השם יתברך, בבריאות, וזמן החורף הגדול והחשוב הזה, מסכת בנו המציע, בעזרת השם יהיה זמן טוב שנעלה בו במעלות הקודש, גם בתורה, גם במידות טובות, בעבודת השם, בעזרת השם יתברך. קראנו השבת את פרשת נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. הזוהר אומר, צדיק יסוד עולם, נוח צדיק, וצדיק הוא יסוד עולם. כלומר, הצדיקות היא בעצם המקיימת את העולם. הצדיקים הם היסוד של העולם. עניינו של העולם זה הופעת הצדקות, הופעת טוב השם, השבה, הופעת ריבונו של עולם בעולם. הצדיקים מופיעים את הצדיקות האלוקית, ריבונו של עולם. ועל ידי כך העולם קיים, צדיק יסוד עולם. נוח נקרא איש צדיק, התורה קוראת לאיש צדיק, שנוח הוא היה היסוד של כל האנושות, הוא יסוד עולם, כל האנושות נמשכת ממנו, כך אומר הזוהר, לכן הוא נקרא צדיק. תמים, נוח איש צדיק תמים היה בדורותם, גם מפרש הזוהר את המילים בדורותיו באופן הזה. זאת אומרת, כל הדורות, הצדיקות שלו, היא קיימה את כל הדורות, כל הדורות ממנו בדורותיו. זה עניינו של הצדיק. יש מדרגות בצדיקות. יש צדיקים שממש יסוד עולם, שבאמת הם מקיימים את העולם כולו. ויש אנשים שלא בשלימות של צדיקות, אבל הם צדיקים, לא צדיקים עליונים, צדיקים. אז הם גם כן מקיימים את העולם, אבל לפי מידת הצדקות שלהם, מדרגות, מדרגות בצדיקות, ומדרגות, מדרגות בקיומו של העולם על ידי אנשים. וכל אדם בעולם, כל אדם ישראל, יש בו משהו מהצדיקות. תעמך כולם צדיקים לעולם ישראל. זאת אומרת, כל ישראל, יש להם כל אחד ואחד בחינה של צדיק. ויותו חלק מעם ישראל. יש לו גם דברים טובים שעושה. ובכמות של הדברים הטובים שכל אחד עושה, כך בעצם הוא מחזיק את העולם. זאת אומרת, כל פעולה של צדיקות, כל מציאות של צדיקות, יש לה בחינה של השתתפות בקיומו של עולם. זה מה שאומר לנו הזוהר. הזוהר דיבר על נוח, אבל אנחנו מזה שומעים את העניין של הצדיק. צדיק יסוד עולם. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. הרמב"ן אומר, פשוטם של הדברים, זה כמה כבר, היו כמה דורות שלא היו צדיקים, והוא בדור, הוא היה צדיק היחידי בכל הדורות האלה, שהוא חי 600 שנה עד המבול, במשך כל השנים הללו, הוא היחידי שהיה צדיק. זה מה שהכוונה כפשוטם, כפשוטו של הפסוק. אבל חכמים דרשו, וחכמים אמרו במסכת סנהדרין בדף ק"ח, ואני קורא מתוך דברי הגמרא, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אמר רבי יוחנן, בדורותיו ולא בדורות אחרים. ריש לקיש אמר, בדורותיו כל שכן בדורות אחרים. כן, כאן יש כאן מחלוקת. אם דווקא בדורותיו הוא היה צדיק, אבל דורות אחרים של צדיקים, והצדיקות שלו לא הייתה כל כך בולטת, או אדרבה, אם בתוך רשעים הוא היה צדיק על אחת כמה וכמה, שאם היה בדור של צדיקים, אז היה עוד יותר בולט את הצדקות שלו. והגמרא אומרת, אמר רבי חנינא, משל דרבי יוחנן, למה הדבר דומה? לחבית של יין בתוך מרתף של חומץ, במקומה ריחה נודף, שלא במקומה אין ריחה נודף. זאת אומרת, החומץ אין ריח של יין, ולכן החבית של היין, מרגישים אותה באופן מיוחד. אם החבית של היין הייתה במרתף של יין, אז היא הייתה בטלה בפני כל החביות אחרות, היא לא משהו מיוחד, כולם שוות, אבל היא נמצאת במקום של חומץ, כל המרתף הוא של חומץ, ורק יש חבית אחת של יין, מרגישים, הנה בחבית הזאת, יש ריח מיוחד, ריח טוב. זה משלו של רבי יוחנן, שבדורותיו הוא היה צדיק, אבל בדורות אחרים, כמו כולם. רבי ישעיה אומר, משל ריש לקיש, למה הדבר דומה? לצלוחית של פלייטון, שהייתה מונחת במקום התינוקת, במקומה ריחה נודק, כל שכן במקום הבוסר. כלומר, ריש לקיש אומר באופן אחר. הוא אומר, המשל הוא צלוחית שהייתה לא במרתף של חומץ, אלא במרתף שיש שם ריח רע, תינופת. והחבית הזאת מתגברת על הריח הזה טוב, ומרגישים את הריח שלה. זה היה נוח בדורותיו, בדורות שלו, שהיו כולם רשעים. והריח, הרשעות הייתה מתפולטת, כאילו ביטלה את הצדיקות. והנה נוח מצליח בתוך כל הרשות הזאת שיהיה ניכר שהוא צדיק, הוא לא, לא, הריח הרע לא מבטל את המיוחד הזה של נוח. כל שכן, אם הוא היה נמצא במקום שיש בוסם, אז הריח שלו עוד הייתה, היה עוד יותר ניכר, הוא מתגבר על אפילו ריח הרע, כל שכן במקום שאין אין שלילה שמפריעה לו שמפריע להרגיש את הריח הזה, ומרגישים את הריח עד רמה ועד רמה. אם נשים לב, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, נדמה לי שזה מחלוקת שנובעת מההסתכלות של רבי יוחנן וההנהגה של רבי יוחנן לעומת ריש לקיש. ריש לקיש הוא בעל תשובה. ריש לקיש הוא כוח המהפך. הוא היה ראש ליסטים. הוא חזר בתשובה. והפך את כל הכוחות שלו לכוחות חיוביים, ונהיה הוא ורבי יוחנן גדולי הדור. אז רבי יוחנן אומר, נו, איך נוח היה? נו, כולם שם באותו הדור היו רשעים. נוח היה לו אופי טוב. הוא לא היה לו נטיות לדברים שליליים. היצר הרע שלו לא היה חזק כל כך. הוא היה, לא, יש לו נטיות טובות. לא לגזול, לא חמאס, ולא הרעיות וכדומה. לא נטע לדברים האלה. היה אדם חיובי. ריש לקיש מסביר, מה זאת אומרת? כל האווירה שם הייתה אווירה רעה, אווירה של קלקולים, אווירה של שחיתות, אווירה של... וזה מושך את כולם, והנה נוח, הוא מתגבר על כל ה... האווירה הזאת, כל הסביבה הזאת, והוא צדיק, הוא עושה משהו מהפכני, ריש לקיש מסתכל כאילו במבט של ריש לקיש, וכוח, אדם צריך להיות כוח, יש לו כוח להתגבר על השלילה ולנצח אותה ולהתפך ולהפוך את השלילה לדבר לחיוב, זה היה נוח, ככה כביכול המדד של ריש לקיש, רבי יוחנן ריש לקיש. אז לכן רבי יוחנן אמר, בדורותיו הוא היה אופי טוב, אבל איפה שבדורות שכל האופי, כולם באופי כזה, זה לא כל כך בולט. אבל ריש לקיש אומר, אם באווירה הזאת, המקולקלת הזאת, המושחתת הזאת, כל הגירויים האלה וכל המשיכה הזאת, והוא נוח מתגבר על כל זה, וברמה של צדיקות, אז ודאי שבמקום שאין לו את כל ההתמודדות הזאת, הוא יכול לפות, להשתמש בכל הכוחות הזו או האלה, לעלות מעלה במקום המעטים שלו נגד כל השלילה, אז בוודאי שהוא בדורות של צדיקים הוא היה צדיק. נמשיך. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. אומר לנו המדרש. רבי נחמיה אמר, משל לאוהבו של מלך, שהיה משתקע בתיק עבה. הציץ המלך וראה אותו, אמר לו, עד שאתה משתקע בתיק עבה, בתיק אלי החימים. כלומר, המדרש רוצה קצת להבהיר את ההבדל בין נוח לאברהם. אצל אברהם כתוב, את האלוקים מתהלך נוח. אצל נוח כתוב את האלוקים יתהלך נוח, אצל אברהם כתוב יתהלך לפניי ויהיה תמים. כלומר, בנוח כאילו האלוקים תמך בו ועזר לו להתהלך, ואצל אברהם כאילו מעצמו יתהלך לפניי ויהיה תמים. בא רבי נחמיה במדרש ומסביר, משל לאוהבו של מלך שהיה משתקע בתיק עבה. הציץ המלך וראה אותו, אמר לו, עד שאתה משתקע ביתי, אלך עמי. הדאו דכתיב את האלוקים מתהלך נוח. כלומר, מה רבי נחמיה אומר? נוח, מלך שהיה משתקע ביתי עבה, הוא משתדל ללכת, אבל יש לו תיק שמפריע לו, והוא שוקע בו, הוא מתאמץ, מתאמץ. רואה המלך שהוא מתאמץ ללכת בדרך נכונה, אומר לו, בוא אני אוציא אותך מהתיק הזה ואני אעזור לך, אני לך ממי, אני אחזיק אותך ותצליח ללכת להתגבר על התיק. למה אברהם דומה? לאבו של מלך שראה את המלך מהלך במבואות אפלים, הציצו אבו והתחיל מאיר עליו דרך החלום. כלומר, המלך הלך במבואות המפעילים, אבל אבו של המלך ראה שהמלך הולך בחושך, אז הוא מהחלון דליק לו פנס, שיוכל לראות שהמלך ילך באור. הציץ המלך וראה אותו, אמר לו, עד שאתה מאיר לי דרך החלון, בוא אעיר לפניי. למה מהחלון אתה מאיר לפניי? בוא אעיר לפניי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, עד שאתה מאיר לי מהספמיה ומחברותיה, בוא ואיר לפניי בארץ ישראל. הדאו דכתיב, כלומר זה את האלוקים יתהלך לפניי ויהיה תמים. זאת אומרת, המדרש מסביר את ההבדל בין אברהם, את המשל הזה מסביר את ההבדל בין אברהם ובין נוח. נוח היה זקוק לעזר. הוא השתדל ללכת בדרך נכונה, אבל שהיה הדור שלו תתאווה, היה קשה ללכת בדרך. הוא מתאמץ ללכת בדרך, בדרך הנכונה, אבל קשה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רואה שאתה מתאמץ, אני אעזור לך בו, אני אעזור לך ללכת. אברהם אבינו, הוא עוזר לקדוש ברוך הוא. הוא רואה את המלך הולך במבואות האפלים, והוא מאיר לו את הדרך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אם זה מה, אתה רוצה להעיר לי, בוא תעיר אור גדול. תלך לפניי. ממשיך המדרש ואומר, אדם הוא דכתיב ויברך את יוסף, ויאמר האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו. כלומר, האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפני הקדוש ברוך הוא, אבותיי יתהלכו. ופה גם כן רבי יוחנן ריש לקיש, מזמן, מעניין. רבי יוחנן אמר, לרואה שהוא עומד ומביט בצונו. וריש לקיש אמר לנשיא שהוא מהלך זקנים לפניו. אז דעתי דרבי יוחנן אנו צריכים לכבודו. אז דעתי דריש לקיש הוא צריך לכבודנו. אמר המשל הוא כזה. לרבי יוחנן רואה עומד ומביט בצונו. זאת אומרת הוא בעצם מוביל את צונו. הוא עוזר לצונו ללכת. זה משלו של רבי יוחנן, כלומר, זה נוח בעצם. ורבי ריש לקיש אמר, לנשיא שהוא מהלך בזקנים לפניו. כלומר, זה לכבודו של הזקנים שהולכים לפניו, הם מכבדים את הנשיא. בכבודו של הנשיא שהזקנים הולכים לפניו. אז על דעתי דרבי יוחנן אנו צריכים לכבודו. על דעתי דריש לקיש הוא צריך לכבודנו. אינני יודע אם המדרש, כמו שאני רציתי לבאר אותו, שהוא מתקשר, כאילו רבי יוחנן בעצם מפרש על השיטה, על פי השיטה שלו בנוח. שקדוש ברוך הוא מוביל את נוח, הוא עוזר לנוח ללכת. אבל זה מפני שנוח משתדל ללכת בדרך המכונה, כן? אז רואה שהוא עומד ומביט בצונו. עוזר, כלומר הוא שומר על צונו. בריש לקיש אומר אחרת, ישראל כביכול גורמים כבוד לריבונו של עולם, לא קדוש ברוך הוא עוזר לישראל, גם ישראל תנו עוז לאלוקים, מבחינת נשאים. כך מסתכל ריש לקיש כרשי, כך זה אברהם אבינו, שהוא בעצם מסייע כביכול לריבונו של עולם. נוח צדיק, צדיק כזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו תעשה תיבה, אז הוא עושה תיבה. הוא לא מתפלל דורו, הוא סומך על ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אמר לו שכולם רשעים ועכשיו צריכים במבול, והוא רק אותו מציל, הוא שומע, מה הוא יגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות? הוא יבוא להתפלל להגיד לקדוש ברוך הוא ש... שלא יעניש את הרשעים, מי הוא שיגיד את הדברים עליו? הוא מבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם, ביטול מלא. אברהם אבינו, בסדום, הוא לא נוהג כך. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא עומד להפוך את סדום. אברהם אבינו, אולי יש 50 צדיקים, אולי 40, אולי 45, אולי 30, אולי 20, אולי 10. המלמד זכות על, על העולם, זכות על ה... שתבל וכו לא יפוך, אולי, אולי אפשר למצוא איזה דרך, כלומר הוא כביכול שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה, הוא אומר לו, וכן נוהג משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, לא ערת ממני ואחלם, ומשה רבנו אומר המדרש, הוא לא כמו נוח, שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אני אציל אותך, וממך יהיו כל הדורות, בדיוק אותו לשון, הקדוש ברוך הוא אומר משה רבינו, ארץ ממני ואחלם, ועשה אותך לבוא גדול, אתה ממך יקומו כל הדורות, כמו שהעצה נוח, כך אני אעשה לך, אברהם אבינו לא רוצה להתנהג באופן כזה, סליחה, משה רבינו, בא ומאמת זכות על ישראל, זה ההבדל בין נוח למשה רבינו ובין נוח לאברהם אבינו. זאת אומרת, מדרגות בסוג של צדיקות של עבודת השם. אנחנו ממשיכים בפרשה. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה הרבה פעמים מזכיר בפרשת נוח את הצורך שאדם ישמור על לשון נקייה, את הבהמה הטהורה ואת הבהמה אשר איננה טהורה. זה בעצם דברי הגמרא במסכת פסחים. הגמרא אומרת, אמר רב יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שרי כן הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. הפאפ אמר 9, כלומר מפסוק אחר, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. רבינה אמר 10, רב תטהור. זאת אומרת, כדאי להוסיף עוד מילים, ובלבד לא לדבר בלשון שאיננה נקייה. אדם צריך לדבר מלשון נקייה. תנא ברבי שמעי, לעולם יספר אדם בלשון נקייה. שכתוב, תבחר לשון ערומים, לדעת שפתי ברור מלנו. הגמרא מספרת כאן, במסכת פסחים, שהיו שני תלמידים, שישבו לפני הלל, הסיפור הזה, הוא, יש שתי גרסאות בו. גרסה אחת, אמנו תרי תלמידי דאבו יתבי קמי דהילל, ואחד מיניו רבי יוחנן בן זכאי. ויש אומרים שישבו כבר לפני, לא לפני הלל, אלא לפני רבי, ואחד מהם היה רבי יוחנן. חנד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ואין עוסקים בטהרה? בוצרים ענבים, אז צריך לשמור על טהרה בבציר, אבל כשהם עוסקים זיתים, לא צריכים למסוק אותם בטהרה. אין עוסקים בטהרה. שאל, מה ההבדל ביניהם? השני ניסח את זה בצורה אחרת. אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה. אמר הלל, זה שאמר בלשון נקייה, מובטח אני בו בזה שמורה ההוראה בישראל. לא היו ימים מועטים עד שהורה ההוראה בישראל. לפי הדעה הראשונה זה היה רבי יוחנן בן זכאי, זה היה רבי יוחנן בן זכאי, תלמידו של הלל. לפי הדעה השנייה זה היה רבי יוחנן, תלמידו של רבי, בדורו של רבי. זאת אומרת, לשון נקייה. הגמרא מספרת עוד סיפור. אנו תלתי כהנא, חד אמר, הגיעני כפול, כלומר מלחם הפנים, אמר, קיבלתי כמות קטנה כמו כפול. חד אמר, כזית. וחד אמר, כזנב עלתה. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. נסח בצורה לא יפה. קיבל קצת מלחם הפנים, מהכמות קטנה, נסח בצורה כאילו פניו עלתה. בדקו ומצאו שמץ של פסול. רש"י אומר פסול של כהונה, תוספות אומר פסול של עבודה זרה. זאת אומרת, האדם מתבטא, הביטויים של האדם הם מראים על האדם. אדם שלשונו נקייה, הוא כנראה איש טהור, איש שיכול לצאת ממנו עתיד של תלמיד חכם גדול כמו רבי יוחנן או כמו רבי יוחנן בן זכאי. ולהפך, חלילה וחס, אם אדם מדבר בלשון שאיננה נקייה, זה מורה גם, זה מורה לצד השני. מורנו רבנו הרב ציודה היה מדבר בלשון נקייה. נזהר מדבר דברים שכאילו מגדירים בצורה דברים שליליים, בצורה שלילית. היה תמיד מתנשא בצורה חיובית. אם היה מישהו חולה מאוד מאוד, היה רוצה לדעת איך להגדיר, היה אומר, הוא צריך מאוד מאוד רפואה. אני פעם סיפרתי שאני, כשהייתי רב בישיבת מרכז הרב, התייעצו אותי על איזה תלמיד לעניין שידור. התלמיד הזה היה פר אדם. זה לא נכון, המילה פר אדם זה ישמעאל. ההתנהגות שלו לא הייתה תקינה. אחרי ש... אבל לא יכולתי להסתיר את זה, אמרתי, צריכים לדעת, צריכים לדעת מי מדובר. התלבטתי אם ככה הייתי צריך להתנסח, ניגשתי למורה עם הרב ציודה. ואמרתי לו, כך אמרתי, מה הייתי צריך להגיד, איך הייתי צריך להתנסח? אז הוא אמר לי, היית צריך להגיד שהוא צריך תיקון במידות. צריך תיקון במידות, זאת אומרת, אפשר להבין את זה, אבל לא להגיד מידותיו מקולקלות, אפשר להגיד מידותיו מקולקלות, אפשר להגיד צריך תיקון במידות. ההתנסחות שלו תמיד הייתה חיובית. סיפרה לי פעם פדיחי, שהיה משמש של הרב ציודה, שהוא אמר לרב, כשהרב יורד במדרגות, למטה מישהו מחכה לרב. אמר הרב, אני לא יורד, אני הולך במדרגות. לא יורדים, אדם לא, צריך תמיד לעלות, לא לרדת. כשהוא היה עולה, הוא היה, לא היה אומר, אני הולך במדרגות, אני עולה במדרגות. אבל כשהוא היה יורד, הוא היה הולך, לא יורד, אני לא להתבטא בביטויים שיש להם משמעות של ירידה, של איזה תיקון. אדם צריך, בן תורה, הוא צריך להיות אדם שדיבורו הוא דיבור חיובי. זה מתחיל לא מהדיבור, זה מתחיל מההסתכלות, שאדם מסתכל על העולם בצורה חיובית. אדם רואה את האור ורואה את הטוב, אז ממילא גם הוא מדבר כך. יש אנשים, אבל חוץ מזה, מההסתכלות הזאת, יש עניין של הדיבור. הדיבור של האדם, שזה הכוח הכי עיקרי של האדם, מביא אדם לנפש חיה, לרוח ממניה, כוח הדיבור של האדם, זה עניינו של האדם, היכולת להוציא את המחשבות, את הרעיונות, את הכוח הרוחני שלו מן הכוח אל הפועל, זה בפה. אז הפה צריך להיות פה נקי, פה טהור, פה זך. זה מה שהתורה מלמד אותנו כאן בפרשה שלנו. ועוד דבר, שניים שניים באו אל הטיבה. אומר המהר"ל, במידת האמת הוא מבין מדרש. מדרש כנראה נמצא בילקוט שמעון. שניים שניים באו אל הטיבה. אתה שיקרא, באי למאה לטיבותה. השקר גם כן רצה להיכנס לטיבה, זה מין רעיון כזה ש... המדרש אומר, אמר לו נוח, אתה לא יכול להיכנס, אלא אם כן תבוא עם בת זוג. כאן כולם, שניים שניים באו אל הטיבה, אתה בא לבד, תביא בת זוג. איזה בת זוג יכול להיות לשקר? הלך ופגש את הפחתה, מידת הפחיתות, שהיא מידת ההרס, שהיא הכל מפחיתה, עושה. שאל אותה, את רוצה לבוא איתי, עכשיו עומד להיות מבול, אם אנחנו רוצים לנצל, אז אנחנו צריכים להיכנס לטיבה, והוא נוח מקבל רק זוג. אז אמר לו הפחתה, אמרה לו הפחתה, מה אתה לא תיתן לי, שאתה רוצה להיות, שאני תהיה בת זוג שלך, אז מה אתה לא תיתן לי? הוא אמר, כל מה שאני אוסף, את תקבלי. הסכם, עשו ביניהם הסכם. הקשקר והפחתה. נכנסו אל התיבה. אחרי שהמבול, הם יוצאים מן התיבה, השקר אוסף, אוסף, אוסף כל מיני דברים בשקר שלו, ונותן לפחתה. אחרי איזה זמן, השקר שואל, שקרה, שואל את הפחתה, נו, איפה כל הדברים שנתתי לה? אמרתי לו, פחתה. הרי זה הסכם בינינו, פחתה זה מידת הארס, שעולה, הכל מאבדת, היה הסכם בינינו. זה מה שאומר המדרש. לאמור, מרן מסביר את הדברים הללו, לאמור, שהשקר הוא צמוד לפחתה, זה זוג. אין שקר בעולם בלי פחתה. כל השקר שכביכול אוסף, כביכול מצליח על ידי השקרים שלו ועל ידי הרמאות שלו ומשיג כל מיני דברים, בסופו של דבר הכל נאבד. השקר אין לו רגליים, שקר לא יכול להיות מתקיים. האמת היא קיימת לאב. זה המשך קצת למה שאנחנו מקודם אמרנו. הדיבור צריך של אדם צריך להיות, האיש האדם צריך להיות איש אמת. כשהדיבור שלו מי שהוא אמיתי, אז המשקל של המילים שלו משקל גדול. התפילה שלו, לה. הדיבור שלו, בכל תחום שהוא דיבור אמין, דיבור אמיתי. לדייק בדברים, להיות אמיתי. להיות אמיתי, פירושו של דבר, להיות אמיתי גם בינו לבין עצמו, גם בינו לבין אחרים. להיות איש אמת. שניים שניים באו לתיבה. שתי המידות, מה שאנחנו אמרנו לקרוא לשון נקייה, ושאמת הם קשורים קצת בזה לזה לזה. מבחינה מסוימת, המהר"ל כאן מסביר בנתיב האמת, אנחנו רואים שכיצד מרקדים לפני הכלה, כלה נאה וחסודה, ומה קורה אם הכלה לא נאה וחסודה, האם צריך להיות איש אמת עד כדי כך שנגיד שהכלה הזאת היא מכוערת, אם היא מכוערת, צריך להיות אמיתי, ושם הם אומרים, אם קלה כמות שהיא, ובתילה אומרים, קלה, נאה וחסודה. אמרו להם, בית שמה לבתילה, הרי שהיא חיגרת או סומה, אומרים לה, קלה, נאה וחסודה, והרי התורה אומרת, מדבר שקר תלכה. אמרו להם, בתילה, בית שמה, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. ומה ישבחנו בעיניו? מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זאת אומרת, אדם בוחר מקח מן השוק, מה התשובה של בית הלל שומרים בית שמאי? אדם קטן, משהו מצא חן בעיניו, והוא בחר את זה, מה אתה אומר לו שזה לא טוב? לדעתו זה כן טוב. אדם בחר אישה, הוא שמח בה, ולדעתו היא מתאימה לו, והיא טובה, והיא נחמדה, אחרים חושבים שהיא לא נעה, בעיניו היא כן נעה. אז תדבר לפי מה שהוא מסתכל. זאת אמת, זה לא סטייה ממידת האמת, כי האמת היא כל אחד לפי משהו, אחד הוא חושב שצורה כזאת היא יפה, אחר שאני חושב שצורה אחרת היא יפה, מה האמת? האמת היא סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית, במקום שהאמת היא מוחלטת, אסור לשנות אותה, אבל במקום שאדם משהו מוצא חן בעיניו, אתה לא צריך להגיד שזה לא דבר טוב, בעיניך זה לא מוצא חן, אל תבחר בו. תסתכל, להיות דעתו מעורבת של זה. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, לרדת לראש שלהם, להסתכל, לדבר איתם באופן הנכון. על כל פנים, מידת האמת היא המידת הקיומית. תיתן אמת ליעקב. אנחנו ממשיכים בפרשה בעוד נקודה. המבול, זה והמבול ודור המבול ודור ההפלגה, אלה שני הדברים המרכזיים פה בפרשה. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הגיע מצב כזה של שחיתות שאין זכות קיום לעולם. זה המדור המבול. לא הייתה להם זכות קיום. והסיבה המרכזית שהייתה זה הגזם. חמס. כי מלאה הארץ חמס מפניהם. המדרש מסביר מה ההבדל בין גזל לבין חמס. הוא אומר, גזל זה לגזול משהו שהוא שווה פרוטה הרבה. וחמס זה לקחת קצת קצת שזה פחות מהשיעור. אדם מוציא החוצה איזה סל שיש בו פירות, כל פרי לפרי, לא שווה פרוטה, כל אחד בא ולוקח, כאילו זה לא שווה פרוטה, אבל ידי זה לקחו לו את הכל. זה הגדר של חמאס. אז למה חמאס זה כל כך חמור? הגזל זה גזלה של שיעור. והחמאס, פחות מזה, למה חמאס זה כל כך חמור? מפני שכשאדם חושב שזה לא נורא, ואז לא אכפת לו לעשות את הדברים עליו. וזה אחד מ-24 דברים שקשה לחזור מהם מתשובה. כשאדם עושה עבירות שלא נראות להם שום ממש עבירות, זה משהו גבולי כזה, אז הוא מרשה לעצמו לעשות את זה, כי זה לא ממש, כן? הוא עושה עוד פעם דברים כאלה, ועוד פעם דברים כאלה, ואז יש הצטברות גדולה מאוד של פעולות, שהוא עושה דברים שהם מזיקים, שהם פועלים פוגעים. אבל כן, מבחינה מסוימת, יש בחמאס משהו יותר חמור. אם כי, גם הפשט של תמלא הארץ חמאס מפניהם, גם הפשט גזל וחמאס, אז בגדרות המדויקות, אז המדרש אומר שחמאס זה פעולות, זה פעולה כזאת, כזאת של ללכת בהפנימיות כזאת, לגזול וכאילו לא לגזול. אבל כל פנים, העבירות האלה שבין אדם וחברו, שזה השיא של חמאס, של הגזל, עד כדי כך זה חמור, שמבול, מביא מבול לעולם. החטא של דור ההפלגה הוא לא היה חטא בין אדם לחברו. הוא היה חטא לכאורה בין אדם למקום. שם לא היה מבול. שם העונש היה אחר לגמרי. ולכאורה צריך באמת עיון. למה העונש בדור ההפלגה הוא עונש פחות חמור? לפי העונשים אנחנו רואים כאילו המעשה היה פחות חמור. אומר המדרש, אני רואה שזה נעלם לי המקור. או, כאן, כן. אומר המדרש, אמר רבי אליעזר, איזו קשה? כלומר, השאלה, מה יותר קשה? דור ההפלגה או דור המבול? איזה קשה? זה שאומר למלך, או אני או אתה בפלטין, או זה שאומר אני בפלטין ולא אתה. כלומר, דור המבול הוא כאילו אמר, אתה ריבונו של עולם תישאר בשמיים, אנחנו רוצים לעשות בארץ, אנחנו רוצים להיות בלבד בארץ. דור המבול אמר, מה שדי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו. דור הפלגה אמרו, לא כל הימנו שיעבור לו העליונים וייתן לנו את התחתונים. כלומר, דור המבול אמר, או שאני בפלטין, זאת אומרת בשמיים, או שאתה, תבחור, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות בשמיים, אנחנו נהיה בארץ. דור ההפלגה אומר, לא, מה פתאום הקדוש ברוך הוא יהיה בשמיים, אנחנו רוצים להיות בשמיים. מה יותר קשה? בוודאי שדור ההפלגה. דור ההפלגה אמרו, לא כל הימנו שיעבור לו העליונים וייתן לנו התחתונים. אלא בואו ונעשה מגדל ונעשה עבודה זרה בראשו וניתן חרב בידם ותהיה נראית כאילו עושה עמו מלחמה. הלכאורה דור ההפלגה היה דור יותר גרוע מדור המבול. אותם של דור המבול לא נשתיירה מהם פליטה, ואלו של דור ההפלגה נשתיירה מהם פליטה. זה לא מובן. דור המבול היה פחות רשע מדור הפלגה, ודור המבול לא נשתרה מהם פליטה, רק נוח, ואילו דור הפלגה נשתרה מהם פליטה. אלא אומר המדרש, דור המבול, על ידי שהיו שטופים בגזל, שנאמר גבולות ישיגו עדר גזלו ויראו, לפיכך לא נשתער מהם פליטה. אבל אלו, על ידי שהיו אבים זה את זה, שנאמר ויהי כל הארץ הפחה, לפיכך נשתיירה מהם פליטה. כלומר, דור המבול היו רעים בין אדם וחברו, גזלנים, הורסים את העולם. בגלל זה אין להם זכות קיום. אבל אלה הם אוהבים אחד את השני. אוהבים את אחד את השני ומתאחדים נגד ריבונו של עולם. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? לא יכול להיות דבר יותר גרוע מזה. אבל, ואף על פי כן, אומר המדרש, אילו היו אבים זה את זה, שאמר, והיו כל הארץ עפה אחת, לפיכך נשתיירה מפליטה. רבי אומר, גדול השלום, שאפילו ישראל עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם, אמר המקום כביכול, איני יכול לשלוט בהם, כיוון ששלום ביניהם, שאמר, חבור הצבים אפרים, אנחנו. אבל משנחלקו, מה הוא אומר, חלק ליבם, אתה יושם. אם הם מחלוקת, אז אז הם אשמים, אבל אם ביחד אי אפשר לפגוע בהם. אני אומר לכם, אני לא מבין את המדרש הזה. אני מנסה להסביר כל פעם שאני נפגש מהמדרש הזה, אני מנסה להסביר כל מיני הסברות, ולא יודע, איך להסביר את זה. מה יכול להיות גרוע יותר מאשר מלחמה בריבונו של עולם, מה שעושה דור ההפלגה? מה שעושים עובדי עבודה זרה. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? אז מה עם מיוחדים? עוד מאוחדים לרע, הם מתאחדים כולם נגד ריבונו של עולם, אבל הם מאוחדים. אז מה? אני יכול להגיד איזה תירוץ, אני לא בטוח שהוא משכנע. אבל אני רואה שהמדרש הזה הוא לא רק פה נמצא, נמצא בהרבה פעמים המדרש הזה חוזר. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והדור לשלום, אפילו עובדי עבודה הזרה, נוצחים. ואם לא, ואם אין שלום, אז אפילו צדיקים, ואפילו לא נוצחים. מה ההסבר הזה? חשבתי למשל, כמו שאנחנו אומרים, שפיקוח נפש דוחה שבת. פיקוח נפש דוחה כל העבירות שבתורה, חוץ משלוש עבירות. אומר האור החיים, למה פיקוח נפש דוחה? כי אם אין אדם, אז מי ישמור שבת? ראשית כל שצריכים להיות ישראל. אחרי שיש ישראל, הם יכולים לשמור שבת. אבל קודם צריך להיות המציאות, מציאות של עם ישראל. וכשיש מציאות של עם ישראל, כלומר אדם, אז, אז יהיה מי ששומר שבת. שומר שבת, מקיים מצוות וכדומה. זאת אומרת, הבסיס הוא הקיומיות, אז אולי גם כאן, אם אנשים הם משחיתים את העולם, מלאה הארץ חמאס, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הולכים ועושים פעולות כאלה של לא נורמליות, של הזיווגים בצורה לא בריאה וכדומה, משהו שמארס את השתות, מארס את היסוד של קיום, של הקיום, אי אפשר להתקיים באופן כזה. איש את ראו חיים לאור, בצורה כזאת של גזלה. אז הם עושים את העולם. אז העולם לא מתקיים. אבל אם רק מקלקלים ופוגעים כביכול בשמיים, אבל מקיימים את המציאות, אז אחר כך, עכשיו הם במשבר כזה, מחר יתקנו את עצמם. אבל אם העולם מתקיים, ראשית כל צריך קיומו של עולם, כשיש קיומו של עולם יכול להיות עבודת השם. לא יודע אם זה הסבר מספיק, אבל אני יודע, אומר שאי אפשר להתחמק מהדברים של המדרש הזה, שהוא אומר שהשלום גדול, גדול מאוד 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 גדול, למרות שיש קלקולים מאוד מאוד גדולים, אבל כשיש אחדות, כשיש שלום ביניהם, אז זהו גדול. ולכן העונש שלהם היה עונש פחות, עונש של פיזור, ולא עונש של כליה. בין אדם לחברו כאילו זה הבסיס. זה הבסיס הקיומי של המציאות. ועל הבסיס הזה, המטרה, האידיאלים, השאיפות. אני לא יודע אם זה תירוץ מספיק טוב, אם הסבר מספיק טוב. אבל כמו שאני אמרתי, אבל אי אפשר להתחמק מההדרכה כאן של חכמים, שחכמים זיכרונם לברכה, שהיחדה הוא היסוד של קיומו של עולם. גדול השלום. זאת אומרת, צריך להיות, לחפש את הרי שלום, יכול להיות רק על איזה בסיס של איזה רעיון משותף. כשהרעיון חיובי, אז זה בסדר גמור. כשהרעיון הוא שלילי, אז ההפך הוא. אז לרשעים, אומרת המשנה שפיזור לרשעים טוב לעולם, וקיבוץ הרשעים זה רע לעולם. אז איך אפשר להסביר את הדבר הזה? צריכים כאילו להתעלות על גבי זה שאף על פי כן, משהו בסיסי יותר עמוק יש לפני ולפנים. בכל פנים, גדול השלום. זה מה שמלמד אותנו כאן המדרש. עשר דורות מאדם ועד נוח, ועשר דורות מנוח ועד אברהם. אלה היו דורות שזכו לשנים מאוד מאוד גדולות, ארוכות. בהתחלה קרוב לאלף שנים. אחר כך קצת נצטמצם, אבל מאות מאות שנים חיים הדורות הראשונים. לא, והם היו דורות מקולקלים. עשר דורות הראשונים, עד שבנוח, ואז המבול. עשר דורות אחרי זה גם כן לא הצטיינו במעשים טובים, אבל עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אז למה הם זכו לאריכות ימים כל כך גדולה? המהר"ל מסביר שהדורות הראשונים, הקלקול שלהם, הבעייתיות שלהם הייתה, שהרוח שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה, צלם אלוקים, דמות אלוקים עשה את האדם, אבל היא הייתה מנותקת מהמציאות בפועל, מהחיים בפועל, היו מופשטים מאוד. זה דומה לעץ שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. אין לו קיום. הרוחניות, מופשטיות, הם היו עדיין עוד לא התחברו למציאות. זאת אומרת, זה מין תהליך כזה רוחני, שהם נמצאים במתכון מופשט מאוד מאוד מאוד, תהליך יורד, 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 והמפגש שלהם עם המציאות היה מפגש כזה, שלא ידעו איך לרומם את המציאות בפועל, ולכן הקלקולים שלהם, המעשים היו, הם היו מקולקלים. עד שבא אברהם אבינו, וזה היה מיוחד לאברהם אבינו, שהוא חיבר בין הרוח ובין הרוח, בין הרוח, בין המחשבה הרחבה והשקפות העולם היותר מעוליונות, והוא ידע להוריד אותם אל המציאות ולחיות במציאות על פי הגדולה הרוחנית המופשטת שלו. זאת מצוות מילה שאברהם קיבל, שהיא בעצם מבטא את העניין הזה, שהוא ידע לקדש את הגוף. זאת אומרת, דורות הראשונים, זה תהליך, העולם נמצא בתהליך של התפתחות. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, והעולם, שהמהלך שעניינו של העולם מתקדם, מתפתח, ולהגיע אל המגמה העליונה, שזה עניינו של העולם, אל העתיד הגדול השלם, שאור השם מאיר הוא ימלא את כל העולם כולו, כולו. התהליך הזה עובר שלבים שלבים. אצל נוח כבר יש התפתחות. הקדוש ברוך הוא אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא מבטיח, די, לא יהיה אף פעם יותר מבול. זאת אומרת, יש כבר העולם כבר התבסס במובן מסוים, שנוצר איזה גרעין, שהגרעין הזה הוא יכול להיות נצחי. על לפני כן סכנה של כליה גמורה. אבל מעשר דורות הצליח להיות משהו כזה שיצא מכל הדורות האלה נוח, שממנו אחר כך יש הבטחה שלעולם כבר לא יהיה מבול. שלב של התקדמות. אבל אחר כך צריך עוד התקדמות. לא רק לא יהיה מבול, שהעולם יהיה בתהליך של התקדמות עד שבא אברהם אבינו, והוא עכשיו עניינו, הוא בקיומו של העולם, הוא יהיה על ידי אברהם אבינו ותולדותיו על ידי עם ישראל. כלומר, 2,000 שנות תוהו, אלא 2,000 שנים של עד אברהם אבינו, אלא 2,000 שנים שמקובצות בשתי הפרשיות בראשית נוח. אלה שנים של התהוות, שהעולם עדיין לא קיים, לא עומד על בסיסו. בתהליך כזה של ניסיונות והתמודדויות ונפילות ועליות, עד שבאברהם, אז מתחיל העולם לקבל את תיקונו. העולם, כשנברא, נברא על ידי אדם, על ידי הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אדם הראשון חטא, החטא שלו גרר את הקלקולים של דור המבול, והקלקולים של דור ההפלגה, ובני האדם הם נקראים, אף על פי שהם כבר בני נוח, נראים בני אדם כי מלכים בדרכו של אדם, ורוצים למרוד בכביכול בקדוש ברוך הוא, אלה שני, עד שבא אברהם אבינו, ואברהם אבינו מתחיל העולם לעלות. עד אברהם אבינו יש ירידה והתמודדות והתנסות וכדומה, מאברהם אבינו מתחיל התהליך. תהליך התיקון של העולם, אברהם, יצחק, יעקב, ישראל, מכאן והלאה הולך העולם מתקדם, ואנחנו נמצאים בתהליך של שלב מאוד מאוד מתקדם של העולם לקראת הגאולה העתידה שאנחנו מקווים שתהיה בקרוב. אז שבוע טוב לכולם, להתראות בעזרת השם מחר, עם המון כוח ומון מרץ, ומסתער על מסכת בבא מציע, עד שאנחנו ננצח אותה עד, עד כולה, בעזרת השם. חזק ונתחזק. שבוע טוב.
שבוע טוב.